ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו כדרכנו עוסקים בסדרה בית בפרשת חיי שרה, ואני רוצה שיחה מאוד ארוכה, אני רוצה להתחיל אותה מהאמצע. אפשר לחלק אותה לשניים, חשבתי לבחור את החלק השני שלה מסעיף 9, זאת אומרת שזה בעמוד 204. אנחנו כבר הקדמנו שבעצם השיחות הללו מלמדות הנהגה כלל ישראלית עם שייכות רבה לדור שלנו, לדור התקומה בארץ ישראל, אחרי שהרב בעצם, הרב זצ"ל, מגלה, בונה את תורת התחייה של עם ישראל בארץ. הרב צבי יהודה בעצם הופך אותה לתורה ממשית שייכת אל העם, אבל הוא בעצם הסביר את עצמו שהוא רוצה בעצם לתת מבט כללי מתוך הפרשיות ולא עוד איזה הסבר בפרשה. ואנחנו נראה בדוגמה לדבר הזה היום בעצם איך, כפי הזמן שנספיק, אבל אני אגיד לכם מה כל פנים הכוונה, איך נלמד הדבר הזה מהאבות עד למציאות הממשית שלנו בארץ, בלימוד, בתורה. הרב צבי יהודה נהג לדבר על מושג הזוגיות, שבה הוא חידש את המושג הזה, שככל, כמו כל דבר, לא נריב בזה עכשיו כי זה לא בפרשה הזאת, אבל כמו בכל דבר בעולם שיש לו מבט אובייקטיבי ומבט סובייקטיבי, ככה גם בפרשיות התורה יש צמדי פרשיות, צמדי פרשיות. אז יש שתי פרשות של לך לך וירא, ולך לך מתחיל עניינו של עם ישראל וירא, זה אברהם אבינו. חיי שרה ותולדות, זהו הצמד הבא, שהן עוסקות בעצם ביצחק אבינו. ולכן החידוש שאנחנו הולכים לעסוק פה היום בלימוד זה בעצם בדמותו של יצחק אבינו. אני רוצה כהקדמה לומר משהו קטן. אנחנו מתפללים האל הגדול הגיבור והנורא. האל הגדול הגיבור והנורא, כתוב בגר"א שזה בעצם כל התפילה נמצאת בדבר הזה, בשלוש מילים האלה. האל הגדול הגיבור, האל זה מידת החסד, אבל הגדול הגיבור והנורא, הם בעצם מבטאים שלוש הנהגות יסודיות שהן בעצם הנהגות המרכזיות שמנהגות את העולם, והן מתגלות באבות. אברהם אבינו הוא עמוד החסד שבעולם, יצחק הוא עמוד הגבורה, ויעקב זו התפארת, האמת, הממצע בין מידת החסד האינסופית של אברהם לבין מידת הגבורה האינסופית של יצחק. מידת החסד, אנחנו מבינים מה זה מידת החסד, זה לעשות. אברהם אבינו הוא פועל חסד בלי סוף, הוא לא פעילות גדולה בעולם שהביטוי שלה זה גם המלחמה על סדום, הוא לא יוצר, בונה, מגלה. אברהם מגיע את האנשים, שרה מגיע את האנשים. לעומת יצחק שהוא מידת הגבורה, יש איזה שיר אברהם אבינו לעבוד על שיבת האושפזים, שיר שישר פה הרובה, חיים דובין, אברהם אבינו איש חסד, יצחק אבינו נעזר בגבורה. אני מניח שזה מופיע מאיזה מקום, זה כתוב, הוא לא המציא את זה. נעזר בגבורה. מה זה הגבורה הזאת? בפרט, אני אגיד עוד הקדמה, עוד שאלה אחת לדבר. אצלנו גבורה, מבצע אנטבה, זה לתת בשיניים, זה לעשות פעולה שאי אפשר לדעת מאיפה היא מופיעה. פתאום מופיעים הגיבורים הישראלים והם משמידים את הכור האיראני. זה גבורה. אנחנו במקורות יודעים שמידת הגבורה זה משהו אחר לחלוטין. אחרי ההקדמה הזו ננסה להיכנס לשיחה קצת. אחרי שתי הפרשיות על אברהם אבינו, לך לך וירא, מופיעות שתי פרשיות על יצחק אבינו, חיי שרה ותולדות. השלשלת האלוהית של האבות צריכה להתגלות דווקא כקדושה משולשת. כיוון זו שלשלת אחידה משולשת, בה כל אחד הוא דמות מיוחדת. זה בעצם מה שהקדמתי. אנחנו מכירים אברהם, יצחק ויעקב, אפשר לומר כי היו שלוש שהם אבות. אפשר לומר זה לא במקרה שיש שלוש, כי שלוש, מספר שלוש מבטא באמת את ההנהגה האלוקית, את בסיס ההנהגה האלוקית, שהאבות מגלה כל אחד מהם את המידה הגדולה הזו בעולם, מידת החסד, מידת הגבורה, שאנחנו עוסקים היום באברהם ויצחק ולא ביעקב. אז יש קדושה משולשת, כי אצלנו הכל מופיע בשלוש. אמרה בשבת אומרת, בריך רחמנא דיאיב מתן, נו, תורה משולשת, לעם משולש, חודש השלישי, לידי שלישי. השלוש זה בעצם הביטוי שיסודו, כמו שמספר שבע בידות הוא מספר יסודי, שבעת ימי השבוע, זה ביטוי של שבעת הספירות. אז הביטוי של האבות זה הביטוי של השלוש ספירות העליונות, שהן בעצם הבסיס ההנהגה של העולם, וזה קדושה משולשת. זה מופיע תמיד בשלוש, הקדושה. זו שלשלת אחידה. אברהם אבינו, האדם הגדול בענקים, הוא הראשית. יעקב אבינו הוא יסוד המשפחה, בית יעקב, תחילת הופעת העם. באמצע מופיעה דמותו של יצחק אבינו. זו דמות קשה מאוד להבנה. יצחק אבינו, אם ישאלו אותנו לספר על האבות, התורה לימדה אותנו, הנביאים אומרים לנו שצריכים ללמוד מן האבות, הביטו לאברהם אביכם. הנביאים מחייבים אותנו להתבונן על מעשי אבות, והתורה כתבה ספר שלם של מעשי אבות, סימה לבנים, כדי שנלמד את מעשי אבות ונלמד ממעשי אבות. וכשבאים לדמות של יצחק, קשה לכל אחד מאיתנו. למשל, מה נתפס לנו יצחק? הוא לומד תורה. מה עוד?
ממשיך הדרך של אבא.
הדרך של אבא. אתם אמרתם דרשות ששמעתם, לא אמרתם את הבעייתיות, אבל זה בסדר. מה ש...
זורע.
בקושי מוצאים את הזורע.
אפשר לומר שמסתכלות בכתובים לא מסופר כמעט על מעשים של יצחק. אברהם מסופר מלחמת ארבעת המלאכים בחמישה, יצא שירת לוט, יעקב ברח כאילו ברח מעשיו, ברח מלבן, הרבה מעשים.
יצחק, התחלת. מה יותר קשה? אתם נתתם פה, מה יותר קשה? מה?
פותח את הבארות.
שאבא שלו חפר.
הוא מתנגד ל...
מה הבעייתיות שביצחק? אני מפחד לדבר על האבות הקדושים. אנחנו, זכות עשרה עמים בשנה עם ישראל יכול להיות איזה יצחק אבינו באולם יצחק. לא שזה משנה, כי באמת, באמת, זה חלל מעל כל האבות. שם הפתח של המערה כידוע באולם יצחק. אבל, אז חלילה, אבל מה קשה ביצחק? שזה קל להבין באברהם. אברהם אבינו, האדם הגדול בענקים, מה הוא לא עושה, אברהם אבינו? ויצחק? אז עדים לו נגיד המילה כלום.
עדים מדי.
הוא מתגלה, לא רוצה להגיד מילה לא יפה.
חלש.
מתגלה בעצם באיזה מישהו פסיבי כזה, מרים לו שידור.
לקחו לו את הבאר, אז הוא מבטר.
בגיל 40 אחרי שהוא עיוור, כי הוא בגיל 37.
לא, 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 לא רואים, ועוד כהנה וכהנה, אפשר לראות, בפרשיות. מה פירוש הדבר הזה? לוקחים אותו, עוקדים אותו על המזבח. הוא איזו דמות פסיבית, לעומת דמות אקטיבית מאוד של אברהם אבינו. וכיוון שהקדמתי בהקדמה ואמרתי שהאבות מייצגים, פועלים, מגלים בעולם את המידות הקדושות המנהלות את העולם, אז אברהם אבינו זה מידת החסד, ויצחק אבינו זה מידת הגבורה. אז זאת אומרת, זה לא סתם. עכשיו נתקדם עוד קצת. אברהם אבינו מתגלה כענק, ענק באמונה, ענק בדבקות אלוהית, בעירה, באהבה. כל אלה בולטים מאוד אצל אברהם אבינו. אין הקדוש ברוך הוא משר שכינתו אלא על גיבור, עשיר, חכם, ענב. אברהם אבינו גם גיבור, גם עשיר, גם חכם, גם ענב. ואנוכי עפר ואפר מופיע כאדם חשוב ונכבד נסירים ומדע בתוכנו. הרמב״ם בתחילת הפרשה שואל, למה נכתבה הפרשה הזאת? מה העריכות בפרשה הזאת של חיי שרה בהתחלה? ניסו לי מתה בתוכו, נפרד כבר נקבוד מתך, איש מדלך ורבד מתך. מה העריכות הזאת? אומר הרמב״ן לשני טעמים. אחד, הרבה בישיבה נסו לחברון, שבת חברון. למה? שנצטווינו, אומר הרמב״ן, לכבד את מקום גבורת האבות. ולכן התורה העריכה בפרשה הזאת. ואחד, דבר ראשון, אני הפכתי את הסדר, ואחד, זה להראות שהקדוש ברוך הוא קיים לאברהם כבר בחייו את מה שהוא הבטיח לו בעזך לגוי גדול, נשיא לי אם אתה בתוכנו. אדם מגיע לארץ ממקום אחר, פתאום הוא נהיה נשיא אלוהים, פתאום הוא נהיה כזה מעמד גבוה. אז אברהם אבינו זוכה לכל המעלות. אין לנו מוצאים כל זאת אצל יצחק. בעקדה שקד אברהם אבינו יצחק נוהג בהמזבח, המזבח. מה מדובר? על אברהם. בעקדה שקד אברהם את בנה יצחק בנו, על אברהם, על המזבח. זאת אומרת, אברהם הוא עקד את יצחק. אחרי אנחנו קוראים לדבר הזה עקדת יצחק. יש הספרדים, נכון? העוקד והנעקד, אברהם ויצחק. אבל לכאורה כשאנחנו מדברים על עקדת יצחק, קוראים לה עקדת יצחק. יצחק, אנחנו תופסים איזה ילד קטן שאבא שלו תפס אותו ושם אותו למזבח. עד כדי כך ילד אחד שהיה פעם את אבא שלו היה רמי בישיבה, אני יכול להגיד גם פה רב נרי, נחום נרי, היה רמי שלי בשיעור א', אז הוא אמר לנו פעם שהבן שלו שאל אותו, אבא, אם השם היה אומר לך לקוד, היית עוקד אותי? הייתי בחור צעיר לימי, אבל זה נחרט בי הדבר הזה, שיש שאלה. כי מה נתפס לנו? יצחק, איזה, דיברתי, אני לא רוצה להוציא מילה, לא, לא, לאבות הקדושים מדבר בהם. יצחק, זה כזה, 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 קרים אותו, שמים אותו על המזבח, קושרים אותו, עוקדים אותו, כמעט יצחק. זה, נכון? הוא אדם.
הוא שלים עם זה, אבל זה לא שהוא פשוט לקחו אותו ו...
יפה. עכשיו, מה המשמעות של האיש לים עם זה?
הוא היה בוגר כבר, הוא היה בן 38.
לפי חזר, היה בן 37. נכון. אז מה המשמעות של הדבר הזה שהוא השלים עם זה? הוא מבין, הוא שולח, קח את המחלת, ויקח את המחלת לשרות בנו. הלכים עוצרים את אברהם, יצחק אבינו, אתה לא שומע אותו. הנני, אני מקבל, אבא, מה שאתה אומר. מקבל הכל. מה?
אם חזן מגיעים, מגלים לו את הפרט עוד יותר מזה. שאומר, תעקוד אותי. שבכלל, כי הוא יצחק בה ואמר, תעקוד אותי שמשמע
יקשור אותו.
עוד יותר, נכון.
לא רק שהוא
מקבל את זה, הוא... במים אחרות, יצחק הוא נפעל. הוא לא פועל לאורך כל הדרך. אנחנו לא מוצאים פעילות של יצחק. הבינו. יצחק הוא סוג מסוים של צדיק, שהוא צדיק. במילים שלי הייתי אומר, פסיבי. את השידוך שלו שתופס חלק גדול מפרשתנו לא הוא עושה, אלא זה נעשה על ידי אביו יחד עם בן משק ביתו בסייעת הדשמאיה. מה זה המשמעות של זה? אברהם אבינו ענק בפעילות, ויעלה וילר ויקום וישא את הנפש אשר עשו בחרן. מעט מאוד פעילות אנחנו מוצאים אצל יצחק אבינו. ויזרע, אמרתם יפה, ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשלה ימי השרים ויבחרו השם. הוא גם חופר בארות, אבל זה רק ויחפור את הבארות אשר חבר אביו ויקרא להם שמות. אמרת יפה, א', אמרת שהוא ממשיך, זה בדרשות אומרים את זה בבר מצווה, זה טוב להגיד את זה אם זה יוצא בפרשות, להמשיך את הדרך של האבות. זה חטא, זה הולך טוב, נכון. שנייה, נגמור את הקדש, שנייה. ויקרא להם שמות כמו שמות אשר יקרא להם אביו, זאת אומרת, אני כלום. אני כלום. הרב צבי יהודה היה סוג של יצחק.
הביא את הדברים של הרב קוק.
מה?
הביא את הדברים של הרב.
הוא ביטל את כל המציאות שלו, דיברנו בשבוע שמר כהקדמה. סוג של צדיק שאני לא נמצא בכלל. והייתה ברב צבי יהודה מידת גבורה עצומה, דיברתי עם תלמיד חכם אחד אתמול. שרב צבי יהודה רצה לעמוד על משהו, הוא עמד על זה, אין, שום דבר לא. אבל מה? בצל, הוא בעצמו נפעל. ויקרא להם שמות כשמות שיקרא להם אביו. לעומת הפעילות הנפלאה של אברהם אבינו יצחק, הוא כולו נפעל, נפעל על ידי אחרים, על ידי שכינה, על ידי סודות עליונים. אליעזר עושה את הניסיון עליו גם בימיו האחרונים, תחשבו על זה, הוא נותן את הברכות. איך זה? כשאחרים מטפלים בזה. רבקה אומרת, עליי כילדך בני, עליי יתמר בנבואה. היא מסדר את העניינים של יצחק, הוא בסך הכל אומר לעשיו, לצא הסדר וצודה ליצאי ועשה לי מתמים. אבל חייך, בסוף מסדרים לו את הכל. הוא צדיק, הוא מברך, אבל הוא, כפה באים לך צדיק כזה, מוצאים מנו ברכות, מסדרים לו את העניינים. האלה שמסביב לו מסדרים לו את העניינים. כן? מוזר. וכשהוא נפעל על ידי השכינה ורוח הקודש, זה מה שהוא רמז, על הקהלתך, על ההתאמה בנבואה, מסדרים לו, מסדרים אותו אפילו. יעקב אבינו מסדר אותו כדי להוציא ממנו את הברכה. והוא? כן.
אם אני זוכר נכון, גם אז בהתחלה, לפני שרבקה הרתה, אז בהתחלה היא התפללה ואחרי זה היא ביקשה מיצחק להתפלל גם?
טוב שהשם נאתר לתפילתו, שהתולדות אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק.
כן, אבל העניין, האם
דרך אגב, גם שם זה כזה, רבקה בהיריון והוא מובל, היא הולכת לשאול את שם בעבר, הרמב"ן עוסק בשאלה, למה היא לא גילתה לו? למה היא לא גילתה לו? מה אתה אומר? איך זה? אפשר לתפוס את זה? למה אפשר רבקה הולכת לשם בעבר? הוא גם היה נביא. היא הולכת לשם בעבר, היא לא גילתה לו. הוא כאילו בצל. זה כל הספר בראשית, כל דמותו של יצחק לעומת אברהם, הפעילות מסוג אחד, ויעקב אבינו של משהו אחר. יצחק אבינו כולו גבורה. מה יגיד? זה גבורה, זה הפוך. ממשיך הרב צבי יהודה, הוא הולך ומסביר בפסקה הזאת, אני צריך לנסות לבאר את זה לעצמנו ולהסביר את זה, וזה יהיה דבר נפלא בו. איך אנחנו מבינים את הדבר הזה של יצחק אבינו? ומה זה אומר לנו? יצחק אבינו נפעל מראשיתו ועד סופו. לכאורה, מה היינו אומרים? אדם פעיל, אדם אקטיבי, הוא יותר משובח מאשר, מאשר אדם נפעל. האדם כזה שהוא מגלה, כל מה מנהלים אותו, אומרים הוא כזה לימר, כל מה מנהלים אותו, אומרים לו מה לעשות, הוא לא. אנחנו צריכים בחיים שלנו להיות, תמיד אני אומר, מובילים ולא מובלים. רוב האנשים הם חיים את החיים שלהם בצורה של מובילים אותם, החיים מובילים אותם, הם לא מובילים את החיים שלהם. אין להם איזה תוכנית דרך גדולה, אולי הוא רוצה להיות עשיר, אבל החיים מגלגלים, פה זה ככה, שם זה ככה, אז הם מובלים. יצחק אבינו הוא נפעל, הוא מגולגל על ידי אחרים, כאילו הוא בעצמו אין לו שום דבר. האדם הפועל, בעל המרץ, הולך ומגלה את כוחותיו, את כישרונותיו הטובים, מה שאין כן אצל האדם הנפעל. אמנם צריך להתעמק ולהבחין על ידי מה האדם זה נפעל. זה עכשיו פה באה התשובה, וקודם נגיד עוד הקדמה. אמרנו שיצחק אבינו זו מידת הגבורה. גם אותו לשאול את הציבור הקדוש, למה אם ככה יצחק זה גבורה? אני אומר שהרם זה גבורה, הוא פועל. למה יצחק זה גבורה?
שגבורה זה לא
פעולה. למה? תוכיח.
זה מופיע במסכת אבות, זה מפורש.
משנה.
משנה, משנה,
משנה. שמה?
שזה גיבור כובש יצרו, שנאמר גדול כי הוא כובש
אתה אומר חפיים מלוכי דיר. איזה הוא גיבור? חז"ל הגדירו לנו מה זה גיבור. זה שמתאפק, הכובש את יצרו. נכון? ואהביו כצאת השמש בגבורתו. חז"ל אומרים שזה שכר גדול למי שבולם פיו בשעת מריבה. הנעלבים ואינם עולבים, עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. הירח מקטרג והשמש נשארת בעומדה, זה לא אומרת כלום. בסוף היא הצעה גדולה ואותו את הירח הקטינו. כמובן שהם דברים יותר עמוקים, אבל יש פה את הביטוי של זה ששותק הוא הגיבור ואוהביו. שימו לב לפסוק, כצאת השמש בגבורתו, השמש הפסיד והירח מקטרה כתרגה הלבנה, אומר הפוק באורות הקודש. אנחנו צריכים לתקן את כתרוג הלבנה, אביו עליי כפרל ש... מייעתתי על הכתרוג הזה של הלבנה. אין שני מלאכים. הגבורה זו היכולת להבליג, היכולת לשתוק. זאת אומרת, ילד קטן בא לאבא שלו ולא יודע, למישהו אחר, ונותן לו מכה ליד, והגדול יכול לבלוע אותו. אח גדול, ילד קטן מרביץ לאח שלו הגדול, נכון? יש מרים כאלה בבתים. האח שלו הגדול אוהב את האח שלו, והוא מקבל את המכות שלו וככה, וסופג את זה, ומבליג. זו גבורה להבליג, כי אדם חם מזג, כמו יושר, שר מרים. אדם מעליבים אותו, אדם נמוך רוח, אז הוא שלא גיבור, אז הוא מעלי והוא מחזיר. אדם יותר גדול, הוא גיבור, הוא שותק, הוא מכבד, הוא לא מגיב, הוא הגיבור האמיתי. אז זה לא נתפס ככה בעולם. החזק הוא זה שמסוגל להבליג. הייתי אומר את זה הפוך, אפילו בעולם שלנו, רק מי שחזק באמת יכול להרשות לעצמו, כי מי שחלש צריך לעשות בעולם שלנו הרבה הרבה רעש להצדיק את הקיום שלו. אבל מי שעושה הרבה רעש זה מישהו הכי חלש. מכירים את זה? כלב נובר ולא נושך, מכירים את זה בעולם, נכון? ואנשים עושים הרבה רעש.
פלסטינאים גם
כן, אפשר. כן, דניאל,
קודם יש
פנית
נצחק ביחס לשערות של יותר
פעילים ופעילים. נדבר על אברהם.
אברהם, אבל אוקיי, עכשיו דיברנו על הגבורה של יצחק, אבל פה דיברנו על הימנעות מלעשות דברים אקטיביים, אבל דברים טובים כמו שאברהם. אז מה הגבורה בזה? הגבורה שכשאני בולם את הפה שלי, אם אני בא להגיד איזה משהו,
דוגמה לא טובה, הדוגמה לא טובה, כי הדוגמה שאני הבאתי רק באה להסביר את המושג גבורה. זה לא דוגמה למקרה הזה, כי יצחק הוא כאילו לא עושה. אני דיברתי דוגמה שיש שניים שרבים, וזה גם את הדוגמה, זה כתוב, מי כמוך בעלים השם, אל תקרא מי כמוך, איזו מידת הגבורה, מי כמוך בעלים השם, מי כמוך בעלמים השם, שרואה חרפתו ושוטט. תמיד חושב איך השם שהתברך נותן כחתר הבית מולנו, ומסתכל מהחלון של הישיבה, אתה אומר... וזה אדמוש כל פעם מבקש להיכנס, הוא אומר, איך אתם יכולים ללמוד פה? הוא שואל אותי, איך אפשר להיות בכזה מקום? אני בעין, אני משתגע. הייתם אותו כאן ביושן הרבה שהיה, אז הוא אומר, איך אפשר? אתה מסתכל מהחלון, אתה רואה את הרבה, אתה משתגע, השבוע היה פה מלא מהלכים על שניים הם על ההר. איך אפשר? והקדוש ברוך הוא נתן לטיטוס מקום שכתוב בו עזר כערב יומת, אז מציע, זה הקדוש ברוך הוא שותק. זה גבורה גדולה. אז הדוגמה, אתה צודק, שאולי לא מסבירה בוויכוח את יצחק, אבל זו מידת הגבורה. מידת הגבורה זה מידת האי עשייה. עכשיו אנחנו צריכים להבין איך ביצחק זה בא לידי ביטוי, ומה פירוש הדבר הזה, ולמה זה דבר גדול, ומה זה נוגע אלינו. כן,
הדרך
הנכונה?
לא יודע אם
אפשר
לעשות
את השאלה, אם הדרך
של אברהם
אחרי
יצחק. שאלה נהדרת. שאלה נהדרת.
אני חושב
שהתשובה
זה
יעקב. אתה רוצה לתרגם את זה? אז יצא מהשיחה. התשובה היא, התשובה היא, שאתה צריך לדעת מתי לאכול במידת הגבורה, ומתי במידת החסד. ואיך אתה יודע? נכון, אברהם אבינו זה, אברהם אבינו זה חסד אינסופי. תקשיב טוב, תקשיב טוב, אין פה צודק. את הקדוש ברוך הוא, תקשיב טוב, יש הנהגת חסד אינסופית. ואצל הקדוש ברוך הוא יש הנהגת גבורה אינסופית. הקדוש ברוך הוא לא מצליחים בעיניו העולם, הוא עושה עולם חדש. יש דין, גבורה זה דין. יש דברים שקשה לנו לקבל אותם, עד כדי כך ש... שהמציאות זורקת, אנשים זורקים, איך יכול להיות כדבר כזה? תורה וזו שכרה, יש מציאות שיש דין בעולם. אתה שואל מה נכון? השאלה היא כזו, כשאדם בא לניסיון, האם הוא צריך לאחוז במידה הזאת או במידה הזאת? אתה שואל אותי, התשובה היא שיעקב אבינו זה השקול. למה השלוש הוא השלם? בגלל שאי אפשר לקיים עולם בחסד אינסופי, ואי אפשר לקיים עולם בגבורה אינסופית. כי צריך גם מזה וגם מזה, זה השקול בלשוננו.
אז איך אברהם מתחכן? היו רק זה ורק זה?
יכול להיות שלא.
בגלל שהם מבטאים את המידה האינסופית שבעולם, האינסופיות שבעולם בהנהגה האלוקית.
יכול להיות
שאלה. וכשנגיע ליעקב, אבל למה אתה רוצה להתאפק? אז הביא הרב צבי יהודה את הזוהר. שלים, לא זוכר את הבדיק את הביטוי, השלם שבעבוד, זה ביטוי מהזוהר, שלים, משהו. אבואן, השלים. הוא השלם, וואו, באמת, יעקב אבינו, זה מידת האמת, זו התפארת. איזו היא תפארת לאדם ותפארת לו, לעושה. מידת התפארת היא מידת המיצוע. כי אדם צריך לדעת מתי לאחוז בזה וכמה לאחוז מזה. נכון? אבל אצל אברהם אבינו ואצל יצחק אבינו מתגלות המידות האלה בצורה אינסופית. רק אנחנו לא מבינים מי יש למה אצל אברהם מבינים מה הגדלות, אבל מה אצל יצחק הגדלות? אז פה אנחנו הולכים ללמוד עכשיו דבר בספר גדול לחיים שלנו. מה התורה רוצה מאיתנו? מה היא מלמדת אותנו ביצחק אבינו? מהי דמותו שאני כאדם פרטי יהודי צריך ללמוד מדמותו של יצחק אבינו? והלימוד הזה עצום וגדול. שאלתי יותר אברהם רוצה לך, מה אתה שואל אותי בין אבא ואמא מי יותר? אז צריך להבין את זה. כן,
יכול להיות שכן היה בהם את הצד השני, פשוט התורה רצה להדגיש לנו ללמוד, אז היא לא הראתה את כל ה... הרי היא לא סיפרה לנו באמת את כל 24 שעות מה הם עשו בחיים שלהם, פשוט היא רצתה ללמד אותנו את הלימוד,
את החלק הדומיננטי בכל
אחד. שאלה? אני יודע להגיד לך מה לא כתוב, מה לא היה. אני חושב שזה לא נכון.
אם יצחק הוא מידת הגבורה, הוא רואה את
ישמעאל
והוא רואה את
עשיו
והוא רואה את עשיו והוא רואה את יעקב. מצד אחד, עשיו הוא איש צייד, הוא באמת פועל וזה, הוא לא גיבור מבחינת האמירה שלנו. אין לו מידת גבורה, הוא רוצה לאכול, לא מסוגל אפילו להתאפק מלאכול מזה דבר חדשים, הוא שם אחר את הבחורה שלו. שום מידה של גבורה בצורה הכי בסיסית שלה. לעומת יעקב הבן שלו, שיושב אישתם, יושב אוהלים, שזה מידת גבורה הרבה יותר גדולה. איך שאמא שלו אומרת לו תעשה משהו זה, איך אנחנו גם אומרים שהוא בא ורוצה לברך ודווקא את עשיו?
אז יש לך שאלה פרטית, איך להבין בהנהגה, אבל נגיע לזה בעזרת השם, נגיע לדבר הזה. אבל שאלה פרטית בהנהגה, זה לא שאלה עכשיו. דרך אגב, אני הפוך אגיד לך, שם גם כן רואים איך הוא מבונים אותו. כבר אמרנו את זה מקודם, גם שם בברכות רואים שמובילים אותו, שבעצם רבקה מסדרת אותו והוא נותן את הברכה של יצחק של עשיו ליעקב. מה? נכון. וגם עשיו בעצם הוא כזה, איך הוא מקבל את עשיו ואוהב אותו? אפשר להפוך דווקא את השאלה הזו לשאלה היום. אדרבה, איך הוא מקבל את עשיו ואוהב אותו? אני רוצה לומר שזה חלק מן המהלך האדיר שרבי ציון הולך ללמד אותנו עכשיו. מה זה המושג הזה של נפעלות? ומה הגדלות של הדבר הזה? במקום אחר, הרב צבי יהודה מדבר על מצוות השופר. השופר הוא של כדת יצחק. אנחנו מברכים בשופר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע. קול שופר. שימו לב,
המצווה היא בפסוק
לא לתקוע, לשמוע. זה הרבה תזכה למצווה, לשמוע קול שופר. על מטילת לולב, על מקרא מגילה, על אכילת מצה. והשופר מקום היחיד אולי לשמוע קול שופר. אני כלום, הרב אנסבכר התוקע, הוא התוקע, אני. וגם הרב אנסבכר מברך לשמוע, כי המצווה היא פה לשמוע. זאת אומרת, כמובן שהדברים מתחברים בראייה המופלאה של הרב צבי יהודה כאן. עכשיו תראו דבר, אני חושב שגם אם נדבר רק על הפסקה הזו, עוד המשך נפלא וכמה נספיק, ונחשוב מה זה אומר על החיים שלנו, זה כל כך גדול הלימוד שיש לנו פה מיצחק. מה פירוש הדבר שאדם הוא נפעל? תגידו לי מילה להסביר את זה. שאדם הוא נפעל, פירוש הדבר ש... סביר. פירוש הדבר ש...
משהו אחר.
יפה. בכל אדם שכולם ישמעו?
משהו אחר מפעיל אותו.
משהו אחר מפעיל אותו, או מישהו אחר מפעיל אותו. נכון?
הוא מוסר את עצמו.
נכון? תקשיבו טוב טוב. ישבתי בשנה שעברה עם איזה קבוצה של תלמידים, ועלתה שאלה שם, וזה שאלה בכל בית. בא ילד ואומר, אני רוצה אייפון. למה אני רוצה אייפון? כי כל הילדים בכיתה יש להם אייפון. אני לא יכול, אני, מה, אני שונה מכולם? איך אני אראה? זאת אומרת שדעת הקהל, הלחץ החברתי, פועל בנו. אז זו מידת הגבורה? זה מידת הנפעלות? מה מיוחד בנפעלות במובן הנכון שלה?
אתה יכול לנתב אותה.
אפשר לתאר מה שאתה אומר ולהחבר אותו, מצוין, אפשר לחבר את זה לכאן, מצוין. אז זאת אומרת, סליחה, מה מה?
או מהצד השני, שלא לתת בעצם יותר מדי לקוחות בעצם להתפשט. בעצם צריך להבין, הוא בעצם לשמר את המצב הקיים, או שהוא משחזר בעצם מצב שהיה כבר קיים. בראש הכפר רבי, כל העבודה שעשה רבי, הוא כבר בעצם, זה בעצם...
כן, בוא נראה מה שאתה אומר. האדם הנפעל איננו בעל הבית על עצמו. משהו או מישהו חיצוני משתלט עליו. זה אדם נפעל. זה רע מאוד. אבל עצרתי באמצע משפט. מתי זה רע מאוד? תלוי מי השולט עליו. נכון? זה רע מאוד במצב מסוים, וזה יכול להיות גם טוב מאוד במצב אחר. מתי זה טוב?
במשכן הזה.
מתי זה טוב?
כלפי השם.
מתי זה טוב?
אם הוא נשען על מישהו שלא נשען, על מישהו שהוא מוביל.
הצדיק, אמרת, הקדוש ברוך הוא. נגיד הוא יותר חריף. מה? התורה, הקדוש ברוך הוא, הצדיק, התורה. אם אני אומר שמישהו אחר משפיע עליי, זה נפעל. אז מתי יש מצב של נפעל שהוא לא שלילי? שמה?
שהוא
בוחר להיות מושפע מזה? ממה? מישהו אחר?
למישהו
טוב. שהוא לא עושה את זה סינות. הוא לא מושפע מאף אחד, אלא הוא, מה הוא? יפה, הוא עצמו. האלוקים עשה את האדם ישר. הקדוש ברוך הוא נמצא בלב כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו צריכים להיות נאמנים לעצמיות שלנו. צריכים להיות נאמנים לאמת העצמית שלנו, אבל קשה לנו, קשה לנו מאוד. מה יגידו? לא, אני רוצה להתחתן ומצא אישה הכי טובה לה בעולם, אבל נניח שהוא יגיד, אבל יגידו שהיא לא יפה מספיק כמו שהיה צריך להיות. אז מה יגידו? אין לו ביטחון עצמי במה שהוא. כן, סוף דוגמאות בחיים. הוא לא שומע את עצמו, הוא שומע את החברים שלו, ועצמו זה הקדוש ברוך הוא, כמו שחננאל אמר, זה מה שאוריאל אמר, זה הצדיק, הוא ביטוי של רצון השם, זה הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרו כאן, זה התורה, שאנחנו ישראל ואורייתא זה אחד, והתורה זה הקדוש ברוך הוא, ואני זה הקדוש ברוך הוא, והכוח האלוקי שמדבר בי זה הקדוש ברוך הוא, ואני צריך לדעת לשמוע את כל השם, לשמוע שמיעה נקייה בלי חציצות. זה מאוד קשה, זה מאוד קשה, זו גבורה גדולה צריך לזה, שאדם מחליט זאת האמת, ולא אכפת לי מה חברים שלי יגידו. אני הגעתי למסקנה שהאמת נמצאת בתורה, אז לא אכפת לי מה יגידו לי, ואם יגידו לי מה זה ככה פה או שם. הגעתי למסקנה שצריך ללמוד תורה, ויגידו לי כולם, אבל מה יצא ממך בסוף? תסתכל, תסתכל מה יוצא מאדם לומד תורה. אבל אני יודע שהתורה זה האמת. כן, אבל יגידו לי, אבל תראה, הוא למד תורה, תראה מה יצא ממנו. תראה מה.
מה?
לא, יגידו, תראה מה. אני אגידו, תסתכל, אין לו מקצוע, אין לו תור, תסתכל.
אין לו שתי מכוניות.
אל תגידו שלא כולנו מתמודדים עם השאלות האלה. עם האמת העצמית שלנו, מול הזעקה של העולם נגד האמת העצמית שלנו, בכל תחום שהוא בחיים. אם אדם נפעל מן החוץ, זה רע מאוד אם הוא נפעל במובן של העולם הזה, במובן של גופניות. זאת נפעלות חיצונית ולא עצמית, כשהוא נפעל ממשהו זר מחוץ לו. הדבר הזה קוראים, אומר הרב צבי יהודה, עבדות. זו עבדות. אני עבד לעיניים של מישהו אחר. אדם הוא עבד לתפיסת עולם של מישהו אחר. בואו נהיה אמיתיים, זו בעיה עצומה בחיים. יש תפיסת עולם, ואם עכשיו כולם החליטו שמחליפים את הביגוד, זה בנים אקטואלי, אבל נגיד, אז עכשיו יש כאלה, עכשיו צריכים להתלבש ככה, כי באמריקה, כי באמריקה איזה אדם הוזה שהוא מכוון את מה שקוראים בעולם הזה, צו האופנה, לא יודע, הוא עכשיו גורם שאני צריכה להוציא 1,000 שקל, 2,000 שקל, לא יודע כמה, להתלבש ככה, או לעשות כל דבר אחר, כי הם החליטו. הרב חרלאפ כתב מאמר חריף, יש ספר מדהים שכדאי ללמוד אותו, בעיני הישועה, לא לזנות אחר כי חיקוי, שהיה ציוני גדול, הרב צבוקר, מה שדיברנו עליו השבוע, נפעל על ידי רוחו של הרב חרלאפ, כמו שאמרנו בשיחה. הרב חרלאפ במעייני הישועה, פרק סמך דלת, שם משהו כזה, מדבר על, אוי להם לאותם שמקימים מדינה, הוא היה ציוני, זה לא להבין לא נכון, הוא הוליך את הציונות. אוי, אבל אם הולכים אחרי מה שטוב בעיני הגויים, אוי ואבוי להם עושים דבר כזה, נהיה עצמיים. אם הולכים בעיני אחרים, לדבר הזה קוראים עבדות. גם נפעלות על ידי יצר הרע, היא נפעלות במובן שלילי. לא יהיה בך אל זר, מסכת שבת, אומרים חזל, מה זה אל זר? לא יהיה בך איזו אל זר שיש בגופו של אדם, יצר הרע. לעומת זאת, כשאדם נפעל על ידי פנימיותו, אין זו עבדות. כשאדם נפעל על ידי נשמתו, ואנחנו, כל אחד מאיתנו אומר, נשמה שנתת בי טהורה היא. פירוש הדבר, הנשמה לעולם נשארת טהורה. אנחנו יכולים לפגום בחלקים הנמוכים יותר מנשמה, בגוף ומה שקרוב אל הגוף, נפש, מידות רעות בנפש. המושג שנקרא נשמה הוא מושג אלוקי, אותו חלק אלוקי שהוא מפעיל את הכל, הוא לא מתקלקל בחטאים, הוא לעולם נשאר טהור, כי הוא אלוקי, אי אפשר להחליך אלוקי. ולכן הקדושה של עם ישראל, הקדושה העצמית של עם ישראל, לא נפגמת. שבוע שבוע אמרנו קצה של הסליחות, היום בשני כמה הורים סליחות, ושם כתוב בין כך ובין כך קוראים לך בנים, כי נקודת האלוקות, מה שהרב קוק קורא הסגולה מול עניין הבחירה, הוא אותה נקודה אלוקית של עצמיות ישראלית, הטבע העצמי הישראלי כמו שהוא קורא לו, והוא קדוש, אז הוא נשאר קדוש. מחסים אותו, מחסים אותו, מחסים אותו, הידי הבחירה הוא לא מופיע בידי ביטוי. אז כשאדם נפעל לידי פנימיותו שהיא קודש, אני מוסיף, אין זו עבדות. כשאדם נפעל לידי נשמתו, זאת חירות עליונה. יש שיר של רבי יהודה לוי, מישהו יודע? עבדי זמן עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבדו בן חורין, על כן מבקש אנוש חלקו, חלקי השם אמרה נפשי. עבדי זמן, אלה שחיים במושג הזמן, אני מחזיק מחשב דגם מסוים, טלפון גם מסוים, ועכשיו העולם הלך עוד צעד קדימה, עשה משהו יותר משוכלל, אז מיד יש אנשים שמחליפים. יש כאלה שיש להם, יש כאלה ש... בסדר, יש לו כסף ולחליף, זה לא משנה, ויש כאלה שאין להם. אבל מה זאת אומרת, אבל התחלף, העולם מתקדם, אני אשאר מאחור? מה אכפת לך? טוב לך? מצוין. מישהו משהו שאני מכיר סיים תפקיד ציבורי גדול עכשיו, הוא שאל לעצמו לחזור לפלאפון הפשוט, עשי שתיים. קודם היה לו משוכלל שרואים בו את כל העולם מקצה ועד קצה, אז הוא אמר לי, היום גיליתי את החיים. גיליתי את החיים מחדש, פתאום יש חיים. ושאתם צוחקים, כי יש את מי נתת מה שהוא אמר, מה שאני מבין, אני הבנתי שהוא היה כשהוא אדם רציני מאוד, איך שלא יהיה, הוא השתבא, זה לוקח זמן, ועכשיו פתאום יש לו זמן. מה, אתה הולך עם כזה מכשיר פשוט כמוני? אנשים פשוטים אתם נהייתם? צחק, אמר לי, גיליתי את החיים, מה אתה רוצה? אבל זה בעיני אחרים. עבדי זמן, שמשועבדים לזמן, הם עבדים לעבדים. עבד השם שהוא נאמן לעצמו, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. למה בנאו בן חורין? יש ביטוי, איך נקרא, איך נקראים היו החילונים לפני 50 שנה? חופשים. אבי זיכרונו לברכה אומר חופשים. הוא אומר נגד חלוקה של זה, אבל למה זה חופשים? לכאורה הוא חופשי, הוא עושה מה שהוא רוצה, בשבת הוא רוצה לנסוע לכנרת, ניסע לכנרת. אנחנו מסכנים, נבח, תקועים, צריך את בית הכנסת, וזה אנחנו. אז מה התשובה באמת לשאלה הגדולה הזאת? גבורה? נפעלות לאמת האלוקית שהיא נמצאת בכל אחד ואחד מאיתנו. היכולת שלנו לשמוע את כל השם, זוהי הגבורה הגדולה ביותר שיש בעולם. יש בגבורה שתי בחינות. יש בחינה אחת זה לשמוע את הצו האלוקי, לשמוע את כל השם, ויש בחינה שנייה שזה להתגבר ולא לשמוע למה שבחוץ. זה שני דברים שיש בגבורה הזאת, לשמוע כל שופר, לשמוע את כל השם, כל השם בכל יום ויום. בת קונה יצאת מחורב ואומרת, אוי להם לבריאות מהבונה של תורה. מי שומע? מי שרוצה לשמוע שומע, מי שלא רוצה לשמוע לא שומע. הוא שומע את היבשה של העולם, את הרע שבעולם.
אולי זאת הסיבה גם שבדרך כלל בחורים דתיים יותר קל להם לקבל משמעת בצבא?
זה ברור, זה ברור. אדם שיש בו תורה הוא מסוגל לבטל את הרצון שלו. ככל שאדם יש בו יותר תורה, אז אמור, תורה אמיתית אמורה לתת בו מידות יותר טובות. תורת חסד על הלשונה. דהיינו, הרב קוק אומר במוסר, במוסר הקודש, שעל המידות צריכים לתקן, וזה לא מספיק לסמוך על לימוד תורה. המידות צריכים לתקן כעבודה נפרדת. ואנחנו באמת מחנכים למודל כזה של אדם שבונה את הבית שלו על אדנים של שומעים חרפתם ולא משיבים, מסוגל להבליג. אדם שמסוגל לקבל, מסוגל לשתוק, מסוגל, יש לו מידות יותר טובות. כל מי שבמידות רעות, אז ברוך שבעולם הזה נתקלים בדברים שהם לא לרוחנו. אז איך מגיבים? האדם היותר חלש ולא הגיבור מגיב בכעס, והאדם הגיבור שולט בכעסו, שולט בכעסו. יש לו את כל הסיבות בעולם להתפוצץ, הוא מרזיק את עצמו ומחייך. זו גבורה גדולה מאוד. כל אחד מאיתנו יודע כמה זה קשה. זו גבורה גדולה. אם מישהו בחדר מרגיז, זרוק את הגרביים שלו באמצע החדר. אז אתה, ואתה אדם רגיש לדבר. זו תהיה גבורה גדולה. להחליט ש... לקח את הגרביים בעדינות ולשים אותם בעדינות ולא להטריס, זו גבורה. כי הדבר הראשון זה להגיד, זו גבורה. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. לכאורה זה בדיוק הפוך. זאת התשובה, עבדיים ולא עבדים לעבדים. כאן מופיעה ההבחנה בין פעיליות שהיא גילוי הערך, אני צריך להסביר את המושג הזה עכשיו, אני ראיתי שרוצים פה להגיד דברים. השורה אחת אני רוצה לקרוא. כאן מופיעה, נשים לב, זה שורה חשובה. ההבחנה בין פעיליות שהיא גילוי הערך האנושי של האישיות, לבין נפעלות שהיא גילוי ערכה האלוהי. אני חוזר לחזור למשפט וננסה להבין אותו, זה חשוב מאוד, וזה קשור לשאלה של חנוך. מי יותר טוב? מה לעשות? מהרב ציודה יש שתי בחינות. יש בחינה של חסד, של עשייה, של אקטיביות, של פעיליות. איך הוא קורא לזה? פעיליות. פעילות. גילו מה זה הפעיליות? זה גילוי הערך האנושי של האישיות. זאת אומרת, יש לי כוח, ואני עושה, ויש לי מרץ, ואני עולר, ואני פועל, ואני עושה. אני מגלה את הערך האנושי של האישיות. אבל כאן לא מתגלה הערך האלוקי של האישיות. הערך האלוקי של האישיות הוא דווקא מתגלה בנפעלות. הנפעלות היא גילוי ערכה אלוהי של האישיות. זה פשוט מדהים. תשמע, אתה כבר מקשה, תן להביא מה אמרתי, תן להקל. תשמע איזה משפט. אני התפלתי כשחלתי את השיחה במשפט הזה. כאן מופיעה הבחנה בין פעיליות, היינו אברהם אבינו, מידת החסד, שהיא גילוי הערך האנושי של האישיות, לבין הנפעלות, שהיא גילוי ערכה אלוקי, ערכה אלוקי של האישיות, לשמוע בקול השם. זה ערכה אלוהי של האישיות, לשמוע בקול השם, לשמוע את קול השם שקורא בתוכי ואומר לי, אל תשמע את הקול שבחוץ, תשמע את הקול האמיתי שלך. כל אחד מאיתנו יודע את הקול האמיתי שלו. כל אחד יודע את הקול האמיתי שלו. כתוב באורות התשובה בהתחלה, שאדם שחושים שלו נפגמו כבר, המוסר הטבעי שלו נפגע, המצפון התקלקל לו, אז באמת הוא כבר לא, בהקשר שלנו, אז הוא לא שומע כבר, לא מסוגל לשמוע את הקול האמיתי, כי המצפון הטבעי הלך. אבל ביסוד יש לנפש ישרות. אם אדם ישמע לישרות שלו, ותמיד הוא יכול לעצור ונטרל את כל הרעשים כמו במעבדה סטרילית ולשמוע את עצמו. אנחנו בורחים מהכל הזה. יש סיפור, דיברנו על הרב חרל"פ, הרב צוק, יש עוד סיפור. יש סיפור באחד מהספרים של הרב חרל"פ, מי מרום, מופיע בסוף הספר סיפור על מישהו שהיום יקראו לזה דטלש. הוא מרח מהסביבה התורנית הדתית שלו, חיפש את עצמו בעולם, עד שיום אחד הוא עבר מתחת לבית הכנסת של הרב חרל"פ ושמע את הקריאה השמע, את השמע ישראל של הרב חרל"פ. הוא ברח מזה. שמעת את זה פעם? הוא ברח מזה, כל החיים שלו ברח מזה. ושמע ישראל הזה רדף אחריו, רדף אחריו כל הזמן, עד שבסוף הוא נכנע. אני לא יודע, אני זוכר את הסיפור בדיוק, קראתי אותו לפני 20 שנה. מי שרצה ימצא את אחד העמודים. שמע ישראל הזה אומר רדף אחריי כל הזמן, הוא ידע שזאת האמת. קח לו 10 שנים, 20 שנה, אני לא יודע כמה, עד שבסוף הוא אמר, נכנע לאמת שלו, אמר לשמע ישראל. שמע ישראל זה פסיביות, תשמע, תקבל. זו מידת הגבורה של יצחק אבינו, הערך האלוקי של הנשם, של האישיות, מתגלה דווקא ביכולת שלנו לא לשמוע את החוץ אלא לשמוע את הפנים. בבקשה.
אז למה דווקא אברהם אבינו הוא המגלה את שם השם בעולם הכי גדול? אם דווקא העמידה הפנימית הזאת נימדת דווקא מיצחק, אז
אני לא חושב שאתה צודק. אברהם אבינו קורא בשם השם, לא מגלה את שם השם. יצחק מגלה את שם השם בנפעלות, ואברהם מגלה, מה?
יצחק לא הוציא את זה כמו שאברהם,
יצחק לא קורא. אברהם, יצחק, הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא בנפעלות. הוא מגלה לנו, אתה יודע בדיוק כמוני ויותר, אולי או פחות, אני לא יודע, הוא מגלה לנו שיש אפשרות לגלות את השם בעולם בגבורה, לגלות את השם בעולם, לגלות את האמת וללכת איתה. זו גבורה. אופה, וזה נחמד תמיד להיות זה שעושה וזה שזה וזה שזה. טוב, צריכים לסיים, מה לעשות? כי הוא בעצם הלך בהמשך, וזה מדהים, אבל אני תמיד אומר שאני לא יודע איך זה יתגלגל. אני שמח שיותר ישתתפו, אתה כבר, שיהיה קושי עוד, נספיק קצת, אבל נדבר על הדברים באמת, לא יקשיבו לי. הרצאה שפרונטלית. אבל מי שירצה וישקיע בשיחה בשבת, הוא יראה כאן איך החלק הזה, אני חשבתי להביא אפילו את שבת הארץ, איך החלק הזה מתגלה, שני הצדדים האלה מתגלים בארץ ישראל. ארץ ישראל, שורה אחת בסעיף 11, צריכים לסיים, תחיל קשור שאני חושב, ולא כל יום בא שציבור יוכל להתארגן עליו. ארץ ישראל נבנית משני יסודות, סעיף 11. מכוח אבות נמשכת קדושת ישראל לכל הדורות, ומעשה אבות מתגלה ערך הבנים. חז"ל מדין לנו במדרש שארץ ישראל נבנית משני יסודות, שבועתם של האבות וכיבושם של הבנים. תראו את הקטע הזה פה, זה לא קל, צריך להעמיק בו. ונשורה הקרא, משני צדדים אלו נמשכת שייכותנו אל הארץ. יש קדושה בארץ שהיא לא מחמת המעשיות שבה. לכן רציתי להביא שבת הארץ, לא מצאתי את הספר שלי, אבל ככה לא הגענו. הרב קוק מתווכח עם הרדב"ז, רב של צפת, שהיה בר פלוגתא שלו, אבל באהבה גדולה הרב ציודיה, מספר איזה זמן קורה לספר איך הסיפורים. והוא כותב בהקדמה לשבת הארץ, שנה הבאה זה שמיטה, פרק תדבר, מבוא חשוב מאוד על קדושתה של הארץ. עכשיו הוא מסביר שהקדושה של הארץ היא לא נמשכת מהמצוות שבה, אלא בגלל הקדושה הפנימית שלה, ההופעה היא של המצוות. היינו שבסופו של דבר, הפנים הוא המוביל. למשל, עוד דוגמה. דורות התורה, סי, אני לא זוכר אם הוא אומר את זה פה, שאני כבר אומר. דורות התורה, פרק ראשון, יש מה ההבדל בתורה שבעל פה לתורה שבכתב. תורה שבעל פה, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית את ישראל לבעבור תורה שבעל פה. היא הפנימיות של התורה, היא הנשמה של התורה. היא מתגלה בתורה שבכתב, בדיוק הפוך. מה שאנחנו חושבים, זה עמוק מאוד, זה פרק א' דורות התורה. כי הפנימיות, אלוהי נשמה, אלוהי נשמה שנתה בבית תאוראי. כי הכל מתחיל מהלשמוע בכל השם. ואם יש פעיליות בנו, צריך להיות גם את המידה הזו, גם את המידה הזו. המידה הזו היכולת לשמוע את כל השם שבה עושים את השיחה כדרכו. אז אם אתה מסיים כל שיחה בחיזוק בתורה, שקידת התורה. בסוף התכלס, האידיאל הוא שהדביקות בתורה תתגלה במובן נפעל ופעול. גם צד של לימוד וגם צד של אמת. של התבטלות, שקוד, הווה שקוד ללמוד תורה, תבטל. אני רוצה עכשיו לצאת, אני רוצה לנסוע לפגוש את החברים שלי. ואני אומר לעצמי, רגע, מה יותר נכון? עכשיו תלמד. זה לא פשוט, לפעמים צריכים לנת לחברים, אני לא אומר. לפעמים צריך לבחור בזה, לפעמים צריך לבחור בזה. אבל המאבק הזה נמצא בכל אחד מאיתנו, בכל רגע נתון. אני אקום מהכיסא, או אני אהיה שקוד, נפעל ללמוד תורה. וכל אחד יודע שהתורה זה הדבר הגדול ביותר. קשה לנו. קשה לנו. הקול הפנימי אומר, תקום. פעם אמרתי את אחד העדים שלי, כאילו, לא קמת לו פה כדי ככה. אני רוצה, אין לי כוח. אני לא מצליח. פירוש הדבר, זה היכולת הזו לשמוע את הקול הפנימי. כי אם היה עכשיו איזה, לא יודע מה, כמובן שהיו מזנקים מהמיטה, גם אם אנחנו לא ישנו בלילה. אבל זה לא שלא שומעים את קול השם, אנחנו קשה לנו לתרגם את זה למעשיות. זאת אומרת, זה לשמוע את הקול האמיתי הפנימי. טוב, שבת שלום.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.